אנחנו נמצאים בפרשת כי תישא. אחד הדברים המעניינים שאנחנו לומדים בפרשה זה מי בעצם, מי היה הארכיטקט של הבניין? מישהו יודע? מי המשכן? איזה בניין אנחנו מדברים? המשכן. מי היה אחראי על הבנייה של המשכן? מי? בצלאל. זהו? איתו איזה הציג הקמר אחד. כן, ככה, ככה יש הרגשה כזו. אז מה אומרת לנו התורה? ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזר ובכסף. גם התיאור כאן הוא קצת לא כל כך מובן. כן, קצת בומבסטי. ומעבר לזה, באמת כולם מקבלים עכשיו הרגשה שמי בעצם בונה את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וזה הגיוני. כן, הוא הקבלן, הוא היזם, לא, היזם בעצם זה הקדוש ברוך הוא. הקבלן זה הקבלן זה משה, והאיש ביצוע זה בצלאל. אבל האמת היא שיש כאן עטייה, מה? הוא המפקח. בסדר, תקחו לו מה שאתם רוצים, אבל הוא לא לבד בתמונה. למרות שיש הרגשה שהוא לבד. ומה? היה עוד איזה אחד, כן, זה מה שאני אומר, אף אחד לא חושב, לא יודע, זה כאילו הוא נשכח.
מי?
אוליהב בן אחי שמח. תכף אנחנו נגיע אליו. המעניין הוא, כן, אבל המעניין הוא באמת, המעניין הוא, אם נסתכל בבחירה, יש כאן בחירה מאוד מיוחדת. מצד אחד, קודם מתחילים משבט, מי זה שבט יהודה? שבט המלוכה. זה השבט הכי, זה הכי גדול שיכול להיות, הכי מכובד, הנעלה, שבט המלוכה. וזה, רק לידיעה כללית, 90% מי שנמצא כאן זה משבט יהודה. לא רק התימנים, לא רק התימנים.
הם היו
האליטה. הם היו האליטה. בסדר, שיהיה, נו, מה אתה אומר כאן.
לא תאמין מה שמעתי.
טוב.
איזה
תימני, את לא משנה. חבר'ה, בקיצור, ממשיכה התורה ואומרת, ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן. תשימו לב, שבט יהודה, ואיזה שבט אנחנו מדברים עכשיו?
דן.
מי זה שבט דן? זה השבט הכי, איך אומרים, הוא המאסף. הכי בסוף.
כי הוא היה מאסף.
דן? דן הוא המאסף. דן הוא המאסף.
הוא הראש של המאספים.
בסדר, הוא הראש של המאספים. כן. הוא הראש של המאספים וגם האחרון של המאספים. למה כולם משבט דן? שבט דן זה המאסף. אבל לא משנה, הנקודה המעניינת כאן, צריך לשים לב.
כמו יהודה, יהודה הוא ראש של...
כולם ראשים, חבר'ה, תכף נגיע לזה. זה חשוב להבין. הנקודה החשובה שהתורה כאן רוצה להדגיש ולהעביר לנו, שבט יהודה אנחנו מקבלים, הם באמת תמיד אלה למעלה. שבט דן זה הנכשלים מאחורה. ומצד שני, באה התורה כאן ומחברת כאילו את מה? את שתי הקצוות. לא שבט נפתלי, לא שמעון, דווקא יהודה מפה ודן מפה. מה רוצה התורה להגיד לנו? יש מה שנקרא שתי צדדים למטבע. צד אחד, יש בן אדם שחושב, אני ממשפחה מכובדת, משפחה של רבנים.
זה עוד דרך להרגיז את ראובן.
כן, אתה אומר עוד דרך להרגיז את ראובן. איך אני משפחה מכובדת, משפחה של רבנים, גדולי דור, או משפחת מלוכה, משפחת אצולה, זה נותן לבן אדם הרגשה, אני משהו מיוחד. ומצד שני, יש את אותו אחד אומר, וואלה, אני, כולם כך אומרים, מסתכלים עליי בעין עקומה, מסתכלים עליי למטה, כאילו אני משייך, איך אומרים, למשפחה לא טובה, אני בא ממקום לא כל כך טוב. באה התורה ואומרת, עם שבט יהודה אני מחבר את שבט דן, כדי שתדעו שבסף הכל, כל עם ישראל כולו הוא עם אחד כאיש אחד, ולכולם יש כישרונות ולכולם יש יכולות וכל אחד יכול. ואל יתגאה אותו אחד ששייך כאילו לכאורה לשבט הבכיר, ולא צריך להיפגע או להרגיש לא טוב אותו אחד ששייך לשבט הנכשל לכאורה. ומוסיפה התורה ואומרת, כדי שלא יהיה לנו שום אי הבנה, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. כאן כבר הלכנו לכלל כולו. באה התורה ונותנת לנו בעצם קו מנחה. לדעת ולהבין שאנחנו עם ישראל, עם אחד. וככה אנחנו צריכים להסתכל אחד על השני, לא להתגאות מצד אחד על אף אחד, ומצד שני גם לא צריכים להרגיש נחותים בדרגה. כי אנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית לפעמים יצאו גדולי הדור מהבתים הכי פשוטים שיכולים להיות, ולצערנו הרב מהבתים הכי טובים גם יצאו, לא, אנחנו אומרים, פורקי עול. כך שבעצם הקנה מידה הוא לא, כמו שמספרים על אותו אחד, שהגיע לאיזה רב גדול ואמר לו, אני שייך לסבא שלי זה אדמור מזה, והסבא של הסבא שלי זה הזה, והזה, מה זה שורה שלמה של גדולי הדור. אמר לו אותו רב, באמת, אין מה להגיד, אני רוצה לשאול לך שאלה. כשאני לוקח אפס ושם אותו מצד ימין של המספר, אחד, מה אני מקבל?
עשר.
אם אני מוסיף עוד אפס, מה אני מקבל?
100.
אבל אם אני שם את זה בצד שמאל, מה אני מקבל? אפס, נשאר אפס. אז אומר, עכשיו שאלה היא, אתה בא ומספר לי, אתה אבא שלך זה, הסבא שלך זה, איפה אתה נמצא? בצד ימין או בצד שמאל? אם אתה בצד ימין, אתה יכול להתפאר. אבל אם אתה בצד שמאל, על מה יש לך להתפאר? היית אפס ונשארת אפס. כאילו בשולשלת, מאיפה הוא בא.
אז לא הוא התפרש, עושים, אז הגיד שהוא בצד ימין, אז הוא אפס עדיין.
לא, הוא לא אפס, הוא מצטרף. זה, מה שאני רוצה, אחת השאלות הגדולות ששואלים היום, על העניין של הקבלה. פתאום היום כולם לומדים קבלה. ואחת השאלות מבין ששואלים, איך זה? מה פתאום? מה הקשר? פעם דיברו שאסור לגוע בקבלה, ורק בגיל 40, ואחרי שהוא גרס, ושנה, ולמד, והכל, רק אז מותר לו בכלל להסתכל בקבלה, בזוהר ודברים האלה. היום, זה כאילו נהיה דבר נפוץ.
אין זמן.
מה?
הזמן מתקצר.
נו, אז?
אז אין לך זמן, חייב להיות עכשיו לחטוף כמה שיותר.
בסדר, תחטוף גמרא, תחטוף משנה, תחטוף זה, כמו אתה כבר יודע, את כל הגמרא, את כל המשנה, את כל התנ"ך אתה יודע בעל פה, ככה שאתה יכול ללמוד זוהר.
מה במיסטיקה?
מה? מה המיסטיקה? זהו, מיסטיקה קוראים לזה היום.
אנחנו רגענו מה שנקרא לרגעים האחרונים. אוהבים
להתחיל לחטוף, לקחה
משהו.
רגע, סליחה. אם אנחנו היום, אני חושב שיש לכם שאלה מאוד פשוטה, אם היום אנחנו לומדים זוהר, מה שלא למדו נגיד לפני 3-4 דורות, זה אומר שאנחנו יותר חכמים מהם? אנחנו לומדים זוהר, תורת הסוד, תורת הקבלה, הם לא יכלו למדוד את זה. אז מה? איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את העובדה הזאת? איך אתה מסביר שבדורו של הרמב״ם לא למדו זוהר בצורה המונית? אז בואו אני אסביר לכם, זה לא כל כך, לא, לא כל כך פשוט. זה לא, קודם כל זה לא חיצוניות, ואני אסביר לכם למה. משל למה הדבר דומה? חבר'ה, הדברים לא פשוטים כמו שאתם חושבים, זה נשמע פשוט ונשמע, ומאוד קל להגיד, חיצוניות. זה לא, עוד פעם, יש קלקול, אבל יש גם טוב. זה לא, עוד פעם, חפץ חיים אמר שמי שלומד הזוהר מגיע לדרגות מאוד גבוהות, גם אם הוא רק קורא אותו. אבל אנחנו לא ניכנס לזה, מה שאנחנו רוצים, מי רוצה להבין את הנקודה, איך יכול להיות שהיום אנחנו מסוגלים ללמוד זוהר, והוא אפילו להבין, ובדורות הקודמים לא הסתכלו על זה ולא נגעו בזה, ומי שנגע לא הבין אפילו מה רוצים ממנו. זה נשמע כאילו אנחנו יותר חכמים, אבל האמת היא שזה לא נכון, אלא, וזה בדיוק מתקשר לאפס שאמרנו מצד ימין ומצד שמאל. כאשר האבא נושא את הבן על הכתפיים, הבן מגיע לגובה יותר גבוה מהאבא? זה אומר שהבן יותר גדול?
לא.
אלא מה זה אומר? שהוא רוכב על אבא. אם האבא יוריד אותו, הוא לא יגיע לשום דבר. וזה בדיוק העניין. אנחנו רוכבים על הדורות הקודמים. זאת אומרת, כל עוד אנחנו חלק משרשרת הדורות, ואנחנו ממשיכים את הדרך של אבותינו הקדושים, אנחנו עולים עליהם, מטפסים עליהם. הם ההר ששם אותו, אבל אז אנחנו מגיעים ליותר גבוה. זאת אומרת, היום, אם אתה הולך בדרך של האבות, אתה בעצם נעזר בהם. זה לא שהיתר יותר חכם.
למה אנחנו לא מטפסים? הרב יעבור לזוהר.
עובדה?
לא אותנו עכשיו מהסיפורים האלה. הרב יעבור לזוהר.
נעבור לזוהר, אין בעיה.
לא, מה זה רמבילה.
כן.
זה קלקול, וזה קלקול, וזה קלקול.
לא, לא, לא קלקול.
שלא לומדים את א' ב' ומתחילים בקצפת.
אותה, אנחנו לא מדברים כרגע לדבר על א' ב' וג'. מדברים על עצם העובדה. חבר'ה, אנחנו מדברים על עצם העובדה שלומדים היום זוהר, מה שפעם לא למדו. ונשאלת השאלה, איך בכלל הגענו למצב כזה? אז אני מסביר לכם שזה לא אומר שאנחנו יותר חכמים, אל תיקחו את זה שאנחנו דור של חכמים וידענים, אלא להפך, בגלל שאנחנו, עוד פעם, מי יותר גדול? זה שהמציא את הגלגל או זה שהמציא את העגלה? אם לא היה גלגל, לא יכול להמציא עגלה. חבר'ה, אם לא היה גלגל, אי אפשר להמציא עגלה.
אבל אם לא היה ממציא את העגלה, לא היה מה לעשות בגלגל. חוץ וללכת איתו ברחוב ולגלגל.
תראה, מי שהמציא את הגלגל עשה איתו משהו. רק מזה פיתחו את זה עוד ועוד ועוד. אני אתן לך דוגמה יותר טובה. למה ללכת הרבה? מי יותר חכם? זה שעשה את הפלאפון הזה? או זה שלפני 60-70 שנה היה עושה חשבון ככה ביד? מי יותר חכם? מי יותר חכם? אבא שלי זיכרונו לברכה היה מגיע לבנק, עושה את החשבון ביד, האם תקתקת על המכונת חישוב? אמר לה, טעית. מי טעה? היא טעתה. למה? אתה טעתה בהקשה, נגמר הסיפור. ואבא שלי בראש, ככה, טק, 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 ביד, עשה את החשבון. היום, אנשים שתיים ועוד שתיים בודקים במחשב, אם לא טעו. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. כמה מספרים אתם זוכרים של מספרי טלפון? כמה מספרי טלפון אתם זוכרים? יש כאן מישהו שזוכר יותר מ10 מספרים?
בטח.
בטח.
אפשר.
כמה מספרים אתה זוכר?
יש לי הרבה.
זוכר בעל פה, אני מדבר.
כן, כן, אולי 30.
30?
אתה תפלא הרבה
לב. יש הרבה
לקוחות,
והמשפחה,
וזוכר
בעל פה.
אתה זוכר בעל פה? אז אני רוצה להגיד לכם, אני אישית, אולי בקושי זוכר 10 מספרים. וגם זה לא, למה? 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 יש את הדבר הזה. הבנתם? לוחצים כאן.
אתה יודעת
30. בדיוק.
איך אמר מישהו חכם? פעם האנשים היו חכמים, היום הטלפון חכם.
הרב יצחק השם ישמור אותו, הוא אומר, המציאו את המחשב, זה המכשיר שאומר למוח שם.
כן, נכון, נכון. זאת אומרת, זה שאנחנו היום מסוגלים לעשות דברים שפעם לא עשו, זה לא שאנחנו יותר חכמים, אלא זה בגלל שאנחנו משתמשים במה שהם עשו ועל זה אנחנו בונים. זאת אומרת, אם בן אדם ממשיך בדרך של אבותיו, הוא יכול להגיע לגבהים עצומים. ולמרות שהוא בעצם בעצמו קטן, הוא יכול לגדול לאין ספור. כאן אומר הקדוש ברוך הוא, שדרך אגב נתן לכל אלה שעסקו במלאכת המשכן, ואני רוצה לסיים בנקודה מאוד, מאוד מעניינת כאן בעניין הזה. כתוב, בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. איפה נמצאת החוכמה?
בראש.
אז צריך להבין מה אומרים לנו. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה? ממתי החוכמה בלב? החוכמה היא בראש, לא בלב. אני צודק או לא?
יש חוכמה שבלב גם.
כתוב, אנחנו לא חכמים, כתוב בפירוש, חכם לב. מה זה חכם לב? ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן חוכמה למי?
חכם לב.
זאת אומרת, אם הוא לא חכם לב, יקבל או לא יקבל? לא יקבל. זאת אומרת, מה בעצם רוצה התורה להגיד לנו?
במה שהוא יקבל, זה הג'ול.
לא יהיה חכמה, לחכימי, למי ייתן?
יפה, אבל איך תהיה חכם?
אני חכם, מה תורה אני חכם?
אבל הוא אומר, חותר לך חוכמה לחכמים. איך תהיה חכם? אם אתה לא חכם, הוא לא ייתן לך חוכמה. איך אתה מתחיל? יראת השם היא חוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. זאת אומרת, אם יש יראת שמיים, זה כבר חוכמה. וזה מתחבר לחוכמת לב. מה זה חוכמת לב? בן אדם יכול להיות שיהיה לו ידע עצום, מקביע, אבל מה? הוא לא מחובר ללב. אם זה לא מחובר ללב, זה לא שווה כלום. הרשעים הכי גדולים בעולם לא היו טיפשים. הם היו חכמים, והם ניצלו את חוכמתם לדבר הגרוע ביותר שאפשר לעשות. ולכן, אם החוכמה לא מחוברת ללב, אנחנו בבעיה. וזה מה שמתגישה כאן התורה.
ההפך מחכם זה בן רשע, לא בן טיפש. ההפך מבן חכם זה בן רשע, לא בן טיפש.
כי הוא לא חכם
לב. טיפש לא יודע להיות רשע.
כן.
הוא צריך להיות חכם ולהיות...
נכון, חכם להרע. חכם להרע. זה מה ש... עוד פעם, גם על פי הקבלה יש מה שנקרא יש ימין ושמאל. ימין זה חסד, ושמאל זה גבורה. ימין זה גם כאילו הצד הטוב, ושמאל זה כאילו הצד הרע. זאת אומרת, יצר הרע. ומצד שני, אם אני לא אחבר את הימין והשמאל, לא יהיה לי קו האמצע. וקו האמצע עליו מבוסס הכל. זאת אומרת, יש לנו לדוגמה, כדי להבין את הדברים, יש יעקב, שהוא בעצם תוצאה של אברהם ויצחק. אברהם זה עמוד החסד, יצחק זה עמוד הגבורה, ויחד יוצא תפארת שזה יעקב. עכשיו, גם כאן זה לא אומר שיעקב יותר חכם מאברהם ויצחק. והוא לא, גם לא אומר שהוא יותר צדיק מאברהם ויצחק. כי הוא, כמו שאמרנו, הוא החיבור של שתי הדברים.
הוא בחיר האבות.
הוא בחיר האבות.
הוא משולב.
עוד פעם, בגלל משולב. שיש לו את השילוב. אם לא היה לו את השילוב, הוא לא היה כלום. זאת אומרת, אם אני לא אחבר את ימין והשמאל, לא יהיה מרכז. ואם לא יהיה מרכז, אז אין לי את קו האמצע. ואם אין לי את קו האמצע, אז אין לי שום דבר. הוו באמצע, באמצע שם השם זה קו האמצע. זאת אומרת, אני צריך לחבר, אני צריך את החסד ואני צריך גם את הגבורה. דרך אגב, גם שמאל מסמן את החוכמה. אבל אם החוכמה היא בלי חסד, מה יש איתה? חוכמה להערה. אם אני עכשיו חסד בלי חוכמה, גם לא שווה. חסד בלי חוכמה, אתה לא יכול לעשות כלום. אז אין לי חסד, אני מה, אבל אם אין חוכמה, אז מה יעזור לי החסד? לא יודע איך לתפקד איתו. לכן חייב לחבר את החסד עם החוכמה, כדי ליצור את התפארת של זה קו האמצע. וזה מה שנקרא כאן, אם אנחנו רוצים לב, זה חכם לב. החוכמה חייבת להתחבר ללב. זאת אומרת, החוכמה, לב זה חסדים, לב זה חסד. אם החוכמה היא בלב, אם החוכמה מתחברת ללב, אז אפשר לבנות משכן לשכינה הקדושה. שנזכה בעזרת השם באמת לחבר את החוכמה שלנו ללב, ולהבין שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את היכולות, בין אם אנחנו משבט יהודה, כמו שאתה אומר, הנעלים שבנעלים, ובין אם אנחנו משבט דן השפל לכאורה, בכל, איך אומר, בלב כל חכם לב, מה צריך? חוכמת לב. והרגע שיהיה לנו חוכמת לב, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד חוכמה, וככה אנחנו נזכה באמת לעשות הרבה חסד עם החוכמה הזאת, ולבנות את המשכן ואת בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן.